אנחנו בדף קס"ט בעמודה השמאלית, בירור עניין חילול השם. מה החומרה המיוחדת שיש בחטא הזה? ויש בעצם בכל חטא שני ממדים. כשחושבים על העניין הזה, רואים בכל חטא שני ממדים. וחומרת החטא, תודה רבה, נמדדת על פי שני הממדים האלה. או מצד הפועל, כמה גרוע המעשה שהוא עושה, או מצד העניין עצמו שנעשה. זאת אומרת, החוטא צריך למדוד אותו בשני דברים. מצד מה שהוא עצמו, הוא אדם מקולקל. ומי שמקולקל, אז הוא פועל קלקולים. אבל לפעמים אדם הוא לא מקולקל, אבל התוצאה של המעשה שלו היא מאוד חמורה. דוגמה, אדם הוא לא רוצח סדרתי. לא כל אדם הוא רוצח סדרתי. אבל אם הוא הרג בשוגג, למרות שהוא לא אדם מקולקל, הוא לא אוהב שפיכות דמים, אולי אפילו אדם טוב מצד עצמו, יש אדם שהוא אכזרי, כיוון שהוא אכזרי אין לו בעיה לשפוך דם כי הוא אכזרי. אבל יש אדם, הוא לא אכזרי, הוא בסדר, הוא דווקא מרחם על הבריות, רק הוא לא היה נזהר, ובגלל חוסר הזהירות שלו הוא הרג בשוגג. אז למרות שהוא לא אדם מקולקל, אבל בגלל שהתוצאה של המעשה שלו היא מאוד חמורה, שהרי עכשיו הסתלק אדם מן העולם בגללו, יש פה חלל עצום, הריגתו של אדם זה דבר נורא, זה משאיר בעולם חלל עצום. אז לכן עונשו של אדם כזה צריך להיות חמור. לא מצד הקלקול שבאדם, אלא מצד התוצאה של מעשיו. ולכן אומר המהר"ל, חילול השם גם בשוגג חמור. למה? כי התוצאה היא חמורה. גם אם אדם עשה את זה בשוגג, כי הוא פוגע בדבר מהותי. הוא אפילו ישווה את זה לאדם שכופר בעיקר, או לאדם שעובד עבודה זרה. מצד האמת, הוא לא פגע בכלום. למה? כי מה אתה חושב, שבגלל שאתה כופר אז הקדוש ברוך הוא לא קיים? אתה חושב שהמציאות שלו היא תלויה בך? מציאותו של ריבונו של עולם יתברך ויתעלה, היא לא תלויה בהסכמתך או אי הסכמתך. אדם הוא אתאיסט, מה הוא מכריז? לא מאמין שיש אלוקים. טוב, אז אתה לא מאמין, אבל יש. אבל אני לא מאמין. אתה לא מאמין, אבל יש. מה אתה חושב, שמציאותו של הכוח האלוקי של ריבונו של עולם זה תלוי בהסכמתך או בהסכמתך? אתה עדיין מברר לעצמך את הסוגיה הזאת. טוב, תמשיך. אבל אתה לא יכול לפגוע בו בעצמו. הוא קיים, ושמו קיים. הוא קיים ושמו קיים. אתה עוד לא הצלחת להתקרב להכרה הזאת. טוב, יבוא הזמן, אתה תגלה, אתה תכיר ואתה תדע. זה במי שכופר בעיקר, או במי שעובד עבודה זרה. מה אתה מתייחס לכוח כזה פעוט וקטן? אתה משתחווה לשמש, לירח, כשיש גלקסיות על גבי גלקסיות, העולם כולו מלא שמשות. אז מה, לקחת שמש אחת ואל זה אתה משתחווה? מה כזה? אתה כזה קטן שאתה משתעבד לכוח אחד בטבע? מה יש לך? כבר זה מה שאני יכול. טוב, זה בעיה שלך. אבל לא בגלל זה פגעת ביכולת האלוקית. אתה תשאל כל אסטרונום ואתה תגיד לו, נכון שהשמש זה כוח גדול? הוא יגיד לך, כן, זה כוח גדול באופן יחסי. בגלקסיה הזאת השמש יש לו כוח. אבל אם אתה תטוס מיליון שנות אור מפה, יש גלקסיות על גבי גלקסיות, שמשות על גבי שמשות. תסתכל, אתה רואה את הכוכב ההוא שזוהר, אתה יודע למה הוא זוהר? כי הוא כל כך חזק, שאם הוא לא היה חזק, אתה בכלל לא היית מבחין בו, כי הוא כל כך רחוק מכאן, שזה כבר מזמן שהוא גמר בכלל להיות קיים, והאור שלו עדיין מגיע אליך. מה? כן, מה לא למדת אסטרונומיה? מה אתה מדבר? כן. אז אתה רוצה להשתבד דווקא לשמש? מה אתה אדם? מה אתה, איפה אתה חי? אז אתה לא פוגע בשם עצמו. אין, זה סתם. זה מצד הקטנות שבך. אבל חילול השם, זה משהו אחר. אתה מכיר בזה שיש כוח עליון. ואתה מזלזל ביחס שצריך לתת לו. אז זה חמור מאוד. אחד, הוא אספו אותו מן הרחוב. מה לעשות? יש דבר כזה.
הסופי.
קוראים לו הסופי. אספו אותו מן הרחוב. הוא לא יודע מי אבא שלו ולא יודע מי אמא שלו. שואלים אותו, אתה יודע שלכל אדם בעולם יש אבא? מה הוא אומר? לי אין. אין דבר כזה אדם בלי אב ואם. לי אין. טוב, זה אתה לא יודע, אבל יש. לא, לי אין. הוא פגע באבא ואמא שלו? הוא לא פגע באמא ואבא שלו. מסכן, הוא חושב שאין, כי הוא לא מכיר אותם, הוא אף פעם לא ראה אותם. הוא אף פעם לא בכלל הכיר את המציאות הזאת. אז הוא אומר, אין. נו, מה אתה יכול לעשות איתו? הוא אומר, לא, יש לך אבא ואמא ועזבו אותך ברחוב. הוא אומר, טוב, זה בסדר. עזוב אותך. אבל יש אחד. יש לו אבא. והוא מקלל אותו. מות יומת. מות יומת. אתה מכיר את אבא שלך ואתה מזלזל בו? מות יומת. אתה מזלזל במה שאתה מכיר, במה שאתה יודע. אתה יודע שזה קיים. אתה יודע שיש לך אבא. אתה יודע איך קוראים לו. אתה מכיר אותו. זה חמור מאוד. אומר המהר"ל, יוצא שחילול השם חמור ממה שעבירות אחרות שנראות לנו מאוד חמורות. כן, מה רצת להגיד, יוסף?
אדם שלא מאמין בתחיית המתים.
אדם שלא מאמין בתחיית המתים.
זה לא שבאמת, מבחינת המציאות הגלובלית, באמת אין, כי הוא לא מאמין. אבל מבחינת המציאות האינדיבידואלית של לגביו, אין. מי שלא מאמין בתחיית המתים, אתה לא זכאי בתחיית המתים. אז בשבילו באמת אין תחיית המתים. אז אוקיי, אז אחד שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא בשבילו אין קדוש ברוך הוא, הוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא, הוא חי באמת במציאות ש...
הוא חי במציאות.
לא קדוש ברוך הוא, לנו יש, לעולם כולו יש, לא אישית, באמת זה נכון להגיד ש...
אתה אומר שזה העונש הכי גדול. העונש הכי גדול, שכשאתה אומר על דבר שקיים, שהוא לא קיים, אז מבחינתך הוא לא קיים, ואתה הכי חסר את זה. אתה צודק. אבל זה חיסרון שאפשר למלא. זה חלל שאפשר למלא. אפשר להביא את האדם להכרה הזאת. כל זה אנחנו אומרים, כי המהר"ל כבר הסביר את זה, והוא מוסיף עוד על זה. תסתכלו. הגענו לפסקה בעמודה השמאלית. ומזה עצמו תבין. החומר זה הכוונה כמה זה חמור. שיש לחילול השם, למרזוטרה שאין מקיפין בחילול השם, כמו שעושה החנווני. מרזוטרה אמר, תדע לך, בחילול השם אין קרדיט. זה לא כמו חנווני. חנווני, אתה הולך, קונה, רושם בפנקס. אמנם כתוב חוב, אבל כרגע אתה לא צריך להוציא את הכסף מן הכיס. אתה יכול לקחת את הזמן לשלם, הוא מוכר בהקפה. אמר מרזוטה, תדע לך, זה נכון ביתר החטאים. שאף על פי שאדם חוטא, לא נפרעים ממנו מיד. נותנים לו בהקפה. אם בינתיים יתקן, יתקן. ישלם, ישלם. בחילול השם, אין מקיפין בחילול השם. זאת אומרת, תשלם מיד. חכה, אין חכה. חמור מאוד. למה? וכך אמרו בשבועות, בפרק שבועת הדיינים. מסכת שבועות אמרו, אצל שבועת שווא, שכל החטאים יש לו זכות תולה. כלומר, גם אם אדם חטא, אם יש לו זכויות, זה מעכב את ביצוע העונש. אבל בשבועת שווא, אם אדם נשבע על אבן שהיא אבן, זה שבועת שווא. אתה לא צריך להישבע על אבן שהיא אבן. כולם רואים. נפרע מיד, ואין מקיפין. אתה סתם נשבע. בלי צורך אתה מזכיר את שם השם. וזה כישר החטאים. אני אסביר לך למה במקרה הזה זה לא פועל, המנגנון. יש מנגנון שמעכב עונשו של אדם. יש מנגנון שמעכב פרעון החוב. לא בזה. וזה כשאר החטאים מפני שלא היה אחד במדרגה נבדלת לגמרי. כי כל החטאים מעורב בו הגוף. אז זה החומרי שבאדם. והצד החומרי שבאדם אין לו אחריות. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. וכל דבר שהוא תחת הזמן, ולפיכך אין עונש החטא יוצא לפועל מיד. זאת אומרת, כל החטאים זה מצד החומר. ומכיוון שהוא מצד החומר, אז גם לוקח זמן. כל דבר שהוא במדרגה החומרית לוקח זמן עד הופעת החיסרון וגם עד העונש. אך יוצא העונש לפועל בזמן, אבל החטא בשמו יתברך, אשר השם בעל המהות המופשטה נבדל, ולא שייך זמן בדבר זה כלל. כשאדם מחלל שמו יתברך, הוא פוגע בדבר מהותי, הוא פוגע בדבר שהוא ערכי, הוא פוגע בדבר שראוי להופיע כל הזמן, ולפיכך אין מקיפין בחילול השם, לא ממתינים, ויוצא העונש לפועל מיד.
הכוונה פה שבית דין קיים?
מה?
הכוונה פה שבית דין קיים?
לא, לא קשור. קודם כל, קודם כל, זו שאלה גדולה, האם זה באמת נקרא חילול השם מה שהם עושים, מה שאתה שואל יוסף. זה דבר ראשון. דבר ראשון זה שאלה. דבר שני, מי אומר? למה אתה כל כך בטוח שהיום זה לא עובד? אנחנו כבר דיברנו על זה, שבעיה ראשונה אנשים לא מודעים. בעיה שנייה, גם כשאנשים מודעים, אולי הם לא מבינים שמה שהם עושים זה בכלל גדר כזה. דבר שלישי, מי אומר? הרבה אנשים שאנחנו חושבים שהם חיים טוב, אחרי שמתגלה איך היו החיים שלהם, אתה רואה שהחיים שלהם הם לא היו כאלה זוהרים כמו שזה מופיע על המסך. אחרי שיורד המסך, או מנפצים את המסך, או נגמר המסך, איך אומרים היום? הרייטינג, לא? כך אומרים? רואים שזה לא כל כך, רואים שזה כבר לא מה שחשבו, שהחיים לא היו כאלה חיים מאושרים. מה אתה חושב ככה? זה לא כל כך פשוט. כן? דבר ראשון, אתה שואל על ההגדרה של העניין. דבר שני, אתה שואל האם באמת זה עובד ככה שנפרעים ממנו מיד. אז אתה שואל בעצם, שאלת שתי שאלות, אז בואו נענה לשתי השאלות. דבר ראשון, שאלת מצד ההגדרה, אכן אתה צודק, ההגדרה של חילול השם היא יחסית למעמדו של האדם או למה שהוא נראה. ברור שזה יחסית לזה. למה? כי הציפייה היא שונה. לכן הרמב״ם בהלכות דעות כתב הלכות תלמיד חכם. זאת אומרת, התלמיד חכם זה אדם רגיל. לא. יש לו דינים שונים. איפה הוא אוכל? מתי הוא אוכל? כמה הוא אוכל? איך הוא אוכל?
אז מה, תלמיד חכם שמן זה סוג של חילול השם?
השאלה למה? אם הוא בגלל שהוא משתתף בכל סעודה מזדמנת ואפשרית, כן, זה חילול השם. אכן זה ככה. אכן זה ככה. בדיוק על זה מדובר. הלאה, שתיים, איך תלמיד חכם לבוש ואיך הוא לא לבוש? שלוש, איך הוא הולך, איך הוא לא הולך. ארבע, איך הוא מדבר, האם הוא מדבר בנחת או האם הוא צועק. זאת אומרת, מה אתה רואה? צדקת, זה יחסית לאדם. אחד עם ציציות בחוץ או בלי ציציות בחוץ. תגיד, עזוב אותך, עזוב אותך עכשיו, עזוב עכשיו אותך מציציות. לא, אני לא אעזוב אותך מציציות. אני אגיד שבגלל הציציות הרגישות למה שאתה עושה היא גדולה יותר. אכן זה ככה, אתה צודק. למה? כי כל אחד לפי מעמדו הוא בעצם מעיד על קיום ריבונו של עולם לפי מעמדו.
זה לא חייב את המעמד האמיתי שלו.
לא, אבל זה ככה, זה לא משנה. אז מה זה יש לו ציצית? אדם שיש לו ציצית, זה אומר שהוא החליט לקחת על עצמו את ה... יש, זה אומר שאדם לקח על עצמו את המרות האלוקית. בסדר? בוא נדבר על הגדרה. אז אם הוא לא לקח על עצמו את המרות האלוקית, אז תשתחרר מזה. אבל אם אתה הולך עם ציציות, החלטת לקחת על עצמך את המרות האלוקית, כי זה הגדרה של העניין. אם זה תחפושת, אז תגיד שזה תחפושת. אבל כשרואים אותך, ככה רואים אותך. יופי. אם לקחת על עצמך את המרות האלוקית דרך ארץ קדמה לתורה, זה הרי הטענה שחוזרת כל הזמן. יש פה אנשי תורה, אין להם דרך ארץ. אז מה אתה אומר? אז מה? מה, אנחנו היחידים בלי... מה אתה כל הזמן בטענות לאנשי תורה עם חוזר דרך ארץ? למה חסרים עם אנשים שיש להם בעיה של דרך ארץ? נכון, אתה צודק. אבל אם יש לך תורה, זה אומר שיש לך כבר דרך ארץ. כי הרי דרך ארץ קדמה לתורה. אז איך יכול להיות שאתה בשלב של תורה בלי דרך ארץ? מסקנה? התורה שלך היא לא תורה. כי אם התורה שלך הייתה תורה, כבר מה היה צריך להיות קודם לה? דרך ארץ. אז אם יש לך תורה בלי דרך ארץ, זה מה שהתורה שלך היא לא תורה. אז תחליט. יפה. עכשיו אתה שואל, האם זה באמת ככה שאין מקיפין בחילול השם? ברור שזה ככה. אף יש שאלה אם לנו יש עיניים לראות את זה. מה אתה חושב שאין מקיפין בראש השם? זה אומר שהאדם באמצע הרחוב מת מברק? אתה חושב שזה ככה עובד? שריבונו של עולם יש רק שיטות, יש לו רק זה כמו שופט, יש לו רשימה של סעיפים בחוק, הוא לא יכול לתת. לא פחות ולא יותר. מה אתה חושב שריבונו של עולם אין לו שיטות? אתה יודע כמה שיטות יש לריבונו של עולם? כשאתה תשב ואתה לא תבין תוספות, זה יכול להיות נפרעים ממך. כשאתה באת לשיעור גמר ואתה לא מבין כלום, זה נקרא נפרעים ממך גם כן. כי זה המדרגה שלך. ישאלו אותך שאלה, ואתה לא יודע לענות, וכולם חושבים שאתה יודע לענות, ופתאום אתה כבר לא במדרגה הזאת. אז הנה הם נפרעים ממך. הקדוש ברוך הוא לא נפרע מן האדם בשיטה חד גונית. חד גונית, שכולם זה טף, כדור בראש וזה נגמר. זה לא עובד ככה. שאין לך סייעתא דשמיא במה שאתה עושה. זה נפרעים ממך. נפרעים ממך זה לא שגוברים נפרעים מן האדם מיד. מה אתה חושב? זה ידוע. שפעם תלמיד חכם מאוד גדול נתן הוראה לעשות דבר מסוים בישיבה. אוקיי? הוא אמר שככה צריך להיות. ובישיבה אחר כך הוא שאל האם עשו מה שביקשתי? אז אמרו לו, מה הוא עשה? מיד הלך לצום, לקח על עצמו תענית מיד. שאלו את הרב, מה קרה? הרב, התלמידים לא קיימו מה שאתה עשית, אמרת, ואתה צם? הוא אמר, ודאי שאני צם. למה? כי כתוב שכל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אם אני אומר לעשות משהו ולא עושים אותו, זה לא, ברור שהתלמידים לא בסדר. זה ברור שהתלמידים לא ראויים, הם לא מקיימים את דברי הרב שלהם. אבל אני, מה החשבון נפש שלי? מה אני צריך, איך אני צריך לסגן? אני אומר דברים וזה לא עושה מספיק רושם, אז אני צריך לעשות חשבון נפש. מה קרה? כנראה שיש בי משהו שצריך תיקון. אחרת אנשים היו מיד מתחשבים במה שאני אומר. אז זאת אומרת, נפרעים מיד, זה לא מה שאנשים חושבים בזמן. תסתכל, מה אתה חושב? תסתכל, חיים טוב, מה חיים טוב?
אז
צריך להבין היטב, החשבון האלוקי הוא חשבון מאוד רציני, הוא מאוד עמוק, הוא מאוד שלם. הוא יתפס כל אחד במקום שבו הוא נמצא. זה לא עובד ככה שתלמיד חכם הוא יענש בזה שפף במקום הוא יקבל אבן על הראש. לא. זה יכול להיות בדברים נסתרים שאף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. אבל הוא יודע את החשבון, הוא מבין מה שקרה פה. הוא מבין את המשמעות ואת ההשלכה. איך זה קורה דבר כזה? וככה זה כל אחד ואחד בחייו. זאת אומרת, אדם צריך להבין שוודאי שיש השגחה על כל זה. יש הנהגה אלוקית. שפועלת. וכן למור ברד רבינה, עוד עניין בדבר הזה, שאם אדם חציו זכאי, חציו חייב. שאם הייתה שקולה, מחת. זאת אומרת, אם בצד של העבירות שלו, אבל פי שהוא חצי חצי, חץ של חילול השם, זה מיד מחייה לרעה. כי אין החטא דומה לשאר חטאים כלל. מצד שהוא חוטא במדרגה העליונה לגמרי. ולפיכך, אם היא שקולה, היא מחת. היא קובעת את מעמדו של האדם. ודבר זה ברור, כי חטא הזה שהוא חוטא בשמו יתברך, אשר השם, שמו של הקדוש ברוך הוא הכוונה, בא על מהות המופשט השכלי. לכן הוא תמיד קובע. כשאדם חוטא בדבר שכלי, כלומר בדבר מהותי, זה תמיד יותר חמור מאשר שהוא חוטא בדבר חומרי. זה יותר חמור. יש חטא בדיבור שיותר חטא, שיותר חמור מאשר חטא במעשה. ויש את חטא מחשבתי שהוא יותר חמור מחטא בדיבור וחטא מעשה. על עבודה זרה נתפסים גם על מחשבה של עבודה זרה. אם אדם חשב לגנוב והוא לא גנב, הוא לא נענש?
לא.
אין דבר כזה. אז חשב, חשב. אבל הוא לא גנב. אבל אם אדם מאמין במחשבתו בעבודה זרה, הוא נתפס. למה? כי חטא בשכל הוא יותר חמור. זה בניגוד למה שאנשים חושבים. זה ההפך מהתפיסה המטריאליסטית. התפיסה המטריאליסטית אומרת שככל שאדם חוטא בדבר יותר חומרי וגשמי, חטאו יותר חמור. תחשוב מה שאתה רוצה. תרגיש בלב מה שאתה רוצה. אתה שונא את השני, מותר לך. מה הבעיה? העיקר, אל תיגע בו. אתה רוצה לשנוא אותו, שנא אותו. אף אחד לא יעמיד אותך לדין. אבל בתורה מה כתוב? לא תשנא את אחיך בלבביך. זה יותר חמור. לא תיקום ולא תיתור. תיתור זה בתוך הלב שלי, מה אכפת לך? לא נכון. מצד האמת, דבר שהוא יותר שכלי, הוא יותר מהותי. מה שנוגע למחשבות ודעות, זה יותר חמור. כי זה רוחני. כי זה נוגע לעיקר המציאות שבאדם, ולעיקר המציאות בכלל. אם אדם יבוא ויגיד, אני מקיים את כל המצוות, אבל אני לא מאמין באף אחד מ-13 העיקרים של הרמב״ם. מה אתה תגיד לו? הוא מקיים את כל המצוות.
לא, לא, לא,
אני לא רוצה שום דבר. אבל הוא לא מאמין ב-13 העיקרים של הרמב״ם. הוא לא מאמין באחד מן העיקרים של הרמב״ם. מה תגיד? תגיד לו, אדוני, מה זה עוזר שאתה מקיים את כל המצוות? באחד מן העיקרים של הרמב״ם אתה לא מאמין? מה זה אומר? לכן אומר המהל"ת תבין, דבר שפוגע בעניין מהותי, בעניין רוחני, בעניין שכלי, זה דבר יותר חמור. על זה הדין הוא יותר קשה. ודבר זה ברוך, כי חטא הזה שהוא חוטא בשמו יתברך, אשר השם בא על מהות המופשט השכלי, ואין לחטא זה, רק שהיה מכריע, הוא מכריע הכל. כי העבירה הזאת נחשבת כמו מעשה בשאר עבירה. כלומר, החטא הזה שאדם חוטא שלא במעשה, חילול השם, הוא נחשב כמו מעשה בעבירה אחרת. למרות שאין בו מעשה, הוא נחשב כמעשה. רק שיש כאן תוספת, מה שהחטא מגיע עד המדרגה העליונה. כי החטא הזה פוגע בעיקר, בגילוי שמו יתברך בעולם. בעצם הרגשת הנוכחות שלו בעולם. בזה שיש סדר אלוקי בעולם. ודבר זה מכריע. מה רצית, ידידיה?
איך מזינים יהודים מאי חילול שבת? הוא אומר לך מה בדרך, אם
חילול
שבת, אתה
עושה מה כדי לטפל בדבר כזה, ידידיה, צריך קודם כל להסביר ליהודים הזה העולם. כי ככה התורה עשתה. התורה לא פתחה בזכור את יום השבת לקדשו. מחלליה מות יומת. לא ככה היא פתחה. איך היא פתחה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. יום רביעי. יום חמישי. יום השישי ויחולו השמיים והארץ. ואתה בתוך עולם כזה, ואתה נבראת, באת לעולם שיש בו סדר, שיש בו אדון לבירה. אתה רואה שבעצמה התורה מורה לנו דרך. איך ניגשים? מה אתה רוצה ממני שאני אשמור שבת? למה? בשביל מה? בגלל שאתה זורק אבנים? מה פתאום? בגלל שאתה שורף פחים? למה? כי אתה תמות. על מה? אם אדם אין לו את המודעות לסדר הכולל של העולם, לזה שיש בכלל בורא לעולם, שיש הנהגה בעולם, שיש השגחה בעולם, שאתה נהנה מן ההנהגה הזאת, מן השגחה, מן הסדר, אתה נהנה. ושהשבת זה חלק מן הסדר הזה. ואם אתה לא שומר שבת, אתה פוגע בסדר הזה. ואם אתה פוגע בסדר הזה, אתה תיפגע. זה כמו אנשים שהרבה זמן אמרו, מה אכפת לנו לעשות מה שבא לנו? ללכלך, לקלקל, לשרוף, לזרוק, לא אכפת לנו מכלום. יום אחד אמרו להם, אתם יודעים, בגלל שמלכלכים, ובגלל ששורפים, ובגלל שמזהמים, לאנשים עוד מעט לא יהיה איפה לחיות. מה זאת אומרת? כן, לא יהיה איפה לחיות. טוב, לא אכפת לי. לא, אבל אתה גם בתוכם. גם לך לא יהיה איפה לחיות. כי אם אתה תעשה חור שמה למעלה, יש דברים מאוד מזיקים שמגיעים לכדור הארץ, וגם אתה חי פה, חביבי. אתה מזיק לעצמך. אם אתה מקלקל את הסביבה, אתה הראשון שינזק. אם לא אתה, אז הילדים שלך, אם לא יודעים, הנכדים שלך יהיו מלא מחלות, ואף אחד לא יודע איך לרפא אותם. זה מה שאתה רוצה? אומר, לא, זה אני לא רוצה. עכשיו אתה מתחיל להבין שיש סדר בעולם. ואם אתה פוגע בסדר, מי יהיו הראשונים שינזקו? אתה בעצמך. אז אדם, כיוון שהבאת אותו לתודעה, להכרה, למודעות, אז הוא יגיד, אם זה ככה, אז ודאי צריך להיזהר. אבל אתה לא יכול להתחיל מן הסוף. התורה היא לא מתחילה מן הסוף. זה לקח המון זמן, ככה הרש"י מסביר. פירוש ראשון על התורה, למה התורה לא התחילה במצווה הראשונה? למה זה רק מגיע בפרשת בו? תשובה, כי אי אפשר להתחיל במצוות. צריך שבן אדם קודם כל תהיה לו הכרה והבנה ומודעות שהוא שייך לסדר נפלא אלוקי. שבת זה רק היום השביעי של הבריאה. אם אתה לא למדת להכיר לא את היום הראשון, לא את היום השני, לא את היום השלישי, לא את הרביעי, לא את החמישי, לא את השישי, אז מה פתאום אתה תהיה מוכן מיד להתייחס למה שקורה ביום השביעי? אי אפשר להתחיל את החיים משבת. לוקח עוד המון זמן. וזה ככה בכל דבר בעולם. מה?
שכן שלי.
כן.
מה דברת עם מכות על זה?
לא, לא כדאי ללכת מכות בכלל.
מה
אתה תגיד לו? מה שאני אמרתי לך. תגיד שיקשיב לשיעורים במכון מאיר. ככה תגיד לשכן שלך. תכי טוב, תפתח את הערוץ מאיר, ותקשיב לשיעורים במכון מאיר. צריך שתקבל תשובות לכל השאלות שלך, מה שתגיד לשכן. זה מה שתגיד לו. ודבר זה ברור, כי חטא הזה, שהוא חוטא בשמו יתברך, אשר השם בא על מהות המופשט השכלי, ואין לחטא זה רק שהיה מכריע, כי העבירה הזאת נחשבת כמו מעשה, בשאר עבירה. רק שיש כאן תוספת, מה שהחטא מגיע עד מדרגה העליונה, ודבר זה מכריע, עם כף המאזניים שקולה, כן? אדם חצי זכויות, חצי חובות. אם בכף מאזניים אחת החטא הזה נמצא, פף, מכריע את הכל. אף אם יש בכף שנייה מצווה גם כן. ואחר זאת, מצד הזה, כאשר הוא חוטא במדרגה העליונה. ואין משמש חומר זה רק להכריע בלבד. כי תוספת זה, מה שחוטא במדרגה העליונה. אין החומר שלו לשקול כנגדו. אין מה, אין דבר. כל מעשה הוא פוגע פחות מאשר הפגיעה הכי חמורה הזאת, שהיא פגיעה בשמו ידבר. האדם עובר על רצונו של הקדוש ברוך הוא, כן, אבל לעבור על רצונו של הקדוש ברוך הוא זה לא פגיעה בעצם הופעתו, בסדר? אז הוא לא הצליח לעמוד בדרישה האלוקית לשמור שבת, אבל לחלל לשמור זה גמר משהו אחר. זה לא שהוא לא מצליח לעמוד בדרישה האלוקית, הוא פוגע בעצם הגילוי האלוקי בעולם. זה דבר חמור מאוד. והדבר היחיד שיכול לחפר על זה, כמו שאתה אומר, זה קידוש השם, בדיוק. זה שנקרא לזה תשובת המשקל. תשובת המשקל זה אומר שכנגד מה שאדם קלקל, הוא צריך עכשיו לתקן. אתם עדיי נאום השם. לכן אין מצוות קידוש השם רק בישראל. אין מצווה כזאת קידוש השם אצל אומות העולם. זה מצווה יחידה, המצווה הזאת היא יחידה. יש לו תגנוב גם אצל עמים, יש לו תינף גם אצל העמים. קידוש השם זה רק, זה מיוחד לישראל. אנחנו כאן כדי לפרסם שמו בעולם, כדי להיות נושאים של שמו. אנחנו הרי נושאים את השם של הקדוש ברוך הוא, לכן גם אסור לפגוע בישראל גם כן. למה? כי ישראל נקראים על שמו, ישראל. אז מי שפוגע בישראל, הוא גם פוגע באופן שווה גם בשמו יתברך, כן? זה צריך להבין את הדבר הזה.
יש אבל תריאג
כי זה פגיעה בעיקר הופעתו של השם. אני התכוונתי למידת קידוש השם, למידת קידוש השם. אומר רבנו זה רבנו בחיי. אומר שכתוב אצלנו בפרשה, אחרי חטא המרגלים, כשרבינו מתפלל, סלח נא לעוון העם הזה, כגודל חסדך, וכאשר נסעת על העם הזה ממצרים ועדינה, קרא משה רבינו מתפלל, ויאמר השם סלחתי כדבריך, ואולם חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ. אז מה זה חי אני? מה הכוונה חי אני? חי אני, אומר רבנו בחיי, מדובר על כנסת ישראל. כי אם חלילה וחס הקדוש ברוך הוא היה מעניש את ישראל אחרי את המרגלים לגמרי, כמו שישב האמינה, אז איך ימלא כבוד השם את כל הארץ? אלא בזכות התפילה של משה רבינו, סלחתי כדבריך, ועם ישראל נשאר בחיים, ועל ידי שעם ישראל יישאר בחיים, וימלא כבוד השם את כל הארץ. ככה מסביר רבנו בחיי. אתם מבינים? זה משהו מדהים. זה נקרא קידוש השם, זה התפקיד של עם ישראל בעולם. עם ישראל בקיומו ובהצלחתו בגדלותו הוא החיי על קידוש שמו של יתברך בעולם. ולכן אוי ובוי, אצלנו זה נחשב לאווירה כל כך חמורה אם נשאר חילו לשם, כי זה בדיוק ההפך של התפקיד שלנו.
זה שנהרג חייל אומרים יותר קידוש השם,
נכון? טוב.